לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, וגם השבוע אנחנו ממשיכים במשדר מיוחד בעקבות המצב ובעקבות כל המתח שאנחנו סוחבים בתקופה הזו. במהלך התוכנית תוכלו לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם. אם זה פחדים וחרדות שאתם ובני משפחתכם חווים, אם זה תסכולים והתמודדויות שלכם עם עצמכם, בזוגיות, עם הילדים. הפחדים שלנו או הפחדים שהילדים שלנו סוחבים, ואולי אנחנו לא מספיק יודעים איך להתמודד איתם ואיך להתמודד מולם ולהרגיע אותם. ובכלל כל המציאות המאתגרת הזו שבה אנו נמצאים כעת. אז אתם מוזמנים לעלות ולשתף. נפתח את התוכנית בסיפור המתאר התמודדות ששייכת למצב שבו אנו נמצאים כעת, ומיד לאחר מכן אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור עם שאלות ואתגרים. ויחד נעמיק ונראה איך נוכל לעזור יותר לעצמנו, לסובבים אותנו, להעצים את האתגרים למקום של צמיחה, גדילה ומנוחת הנפש. תודה רבה לצוות ההפקה הנפלאים שלנו כאן, פולק על ההפקה ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. כבר עכשיו הקווים פתוחים ואתם מוזמנים להתקשר. מספרי הטלפון לכם לעלות לשידור 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן לשלוח הודעות גם לאתר של קול חי או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אני רוצה כעת לפתוח בסיפור השבועי שלנו. מראש אני אומר, אני כבר רואה שיש פה מאזינים על הקו, ואני מבקש, תמתינו בסבלנות, אני אשתדל ממש להספיק את כולם, רק תתעזרו בסבלנות. השבוע אני רוצה לספר לכם על בני הזוג דניאל ורונית. כמובן שנעשו שינויים שלא נזהה במי מדובר. דניאל ורונית הגיעו לחוסר אונים בעקבות חרדות קשות שרונית מתמודדת איתן מאז היום אמר והנימר שבת של שמחת תורה. רונית בהחלט נראתה במצוקה קשה, היא הייתה חיוורת, היא ישבה בדריכות על הכיסא, וכל רעש בלתי צפוי גרם לה לבהלה גדולה. שמתי לב לכך שכשהיא שומעת רעש של מטוס חולף, היא ממלמלת משהו. מן הסתם אמרתי לעצמי, אלו פסוקים של תהילים. לעומתה, בלטה מאוד הנינוחות שהפגין דניאל בעלה. דניאל ישב בשיא הנינוחות על הקורסה, ראשו נשען לאחור, הוא אחז בידו פחית של קולה, ולגם ממנה בהנאה גלויה. נראה היה כי כל שלוות העולם על פניו. בתחילת הפגישה דיברה רונית על הסבל הנוראי שהיא עוברת מאז פרוץ המלחמה. אני פשוט לא מתפקדת, תיארה בייאוש. אני מוצאת את עצמי ממוצאי שמחת התורה ועד היום לא מצליחה לישון כמו בן אדם. אפילו לילה אחד לא הצלחתי לישון כמו בן אדם. אני מפורקת, אני שבורה, אני אפילו יכולה להגיד שאני מרוסקת, מרגישה כמו כיפאון, בקושי מסוגלת לצאת מהבית. אין על מה לדבר על יציאה בשעות הערב. וגם בתוך הבית אני לא מצליחה להרגיש מוגנת. כל הזמן אני מוצאת את עצמי איך שגלגלי המוח שלי עסוקים בלייצר פתרונות לשעת צרה חס ושלום. כמו מה למשל שאלתי? אני לא רוצה לפרט אנטל אירונית. למה? כי אני פוחדת שאולי יש לה מילים כוח. ואני חוששת שאם אני אדבר ויספר ממה אני פוחדת, זה עצמו יכול לגרום את הדברים. ומה שחוויתי מהצד זה בעיניה של רונית פחד גדול ועצום. ומה שהכי קשה זה, ממשיכה רונית ומספרת, שיש לי בלי עין הרע 9 ילדים ואני פשוט בקריסה. אני לא מצליחה לקום בבוקר, אני לא מצליחה למלא את מכסת השעות שלי בעבודה, אני עובדת מהבית בהנהלת חשבונות, ובשום אופן לא מצליחה להגיש את הדוחות שאני אמורה להגיש בסוף חודש. אז מה עשית? ניסיתי לברר. בשלב הזה, דניאל הציל את המצב. ואז הוא דיבר עם הבוס, היא אומרת, דניאל דיבר עם הבוס שלי וביקש שעובדות אחרות תטפלנה בתיקים שאני אחראית עליהם. שהם יסדרו את העניינים. וזה לא פגע לכם בהכנסה, שאלתי? לא, דניאל הצדיק שיהיה בריא, הוסיף שעות בעבודה שלו ולא הרגשנו מצוקה כלכלית. בבוקר דניאל שולח את הילדים, ואני מנסה להשלים קצת שינה. בעבודה אני ממש אומנם צולעת, ארוחות מבושלות אין בבית, חוץ מיום אחד שחמותי שלחה לנו מרק. הבלגן עד לב השמיים. בערב שבת אני אוספת את הרמות הכביסה לחדר צדדי, ואת הכלים אני מחביאה בפינת המרפסת. מהשעה שהילדים חוזרים הביתה, אני מעבירה איתם את היום איכשהו, עד שדניאל מגיע ומשכיב אותם לישון. נו, אז היכן בכל זאת הבעיה? שאלתי. הרי דניאל ממש נרתם לעזור לך, הוא מוציא אותך מכל המצוקות, אז איפה הבעיה? ואז כשאמרתי את זה, רונית פלטה הנחה עמוקה והמשיכה לדבר. תראה, המצב לא כזה פשוט. אני חוששת לדבר. כי מה יקרה אם תדברי? שאלתי. אני פוחדת שדניאל ייפגע. ואז, בשלב הזה, דניאל האדיש התחיל לנוע בקורסתו. הכל בסדר, רונית. את מכירה אותי. אני לא אחד שנפגע. את יכולה לדבר מה שאת רוצה. זאת בדיוק הבעיה! בבת אחת הגביה רונית את קולה בכעס. דווקא הייתי מאוד מאוד מקווה לשמוע שאתה כן עלול להיפגע. דניאל שמע את הטונים שלה. הוא פתח וסגר את פיו חליפות. נראה היה כי אינו יודע האם ומה משתלם לו לומר, ובסוף הוא בחר באפשרות הבטוחה יותר של שתיקה. הוא הניח את פחית הקולה, שילב את ידיו, וחזר להפגין אדישות. שלווה וקור רוח. אתה רואה, היא אומרת לי, זה בדיוק הבן אדם, לא אכפת לו מכלום. אני יושבת שעות על גבי שעות, אומרת תהילים, על כל השבועים רחמנה לצלן. אני מדליקה נרות לעילוי נשמת הצדיקים, כדי לעורר רחמי שמיים. אני מתפללת יומם ולילה, אני מפרישה חלה, אני מקבלת על עצמי כל הזמן קבלות, שומעת קווים עם שיחות חיזוק. הרי המצב הוא מזעזע. איך אפשר בכלל להישאר אדישים מול כל הזוועות הללו? ודניאל, כך נעצרה רונית ונהנחה שוב, כאילו כלום, הכל עובר לידו. אין לו קשר לאחיו היהודים הסובלים, הם פשוט לא מעניינים אותו. בעצם, כאן הגבירה רונית שוב את קולה בכעס, הם כן מעניינים. אולי אפילו מאוד מעניינים. הוא כל היום צופה בהם. אני רואה אותו מפרוץ המלחמה ועד עכשיו הוא כל הזמן במסך. מקפיד שחס וחלילה לא לפספס שום פרט. אני בסרטון אחד לא מסוגלת לצפות. ההתנהגות שלו פשוט מוציאה אותי מדעתי. כי תראה, קודם כל איך בכלל הוא מסוגל לראות את כל הזוועות הללו? דם, אכזריות, סבל שלא יתואר. איך אפשר לראות את הדברים הללו? אני כבר לא ישנה שבוע שלם רק מלא לראות, רק מלדמיין את מה שהוא רואה. והוא יושב לו רגל על רגל על קורסה, קפה וצופה. ובכלל, איפה הלב שלו? קום, תעשה משהו, אני אומרת לעצמי מבפנים. תתפלל, תתחזק, תרבה זכויות. הרי אחים שלך סובלים ואתה, מה אתה במסכים? זה מה שאתה עושה. וכאן רונית נהנחה שוב בפעם המי יודע כמה. היא השפילה את עיניה לקרקע, ולאחר שתיקה, הרימה ראשה ותלתה בי מבט מיואש. מאזינים יקרים, הרי הדרמה פה היא מאוד מאוד ברורה וגלויה, הקצוות פה הם ממש מקצה לקצה. ואני יודע שאתם תיחסו אליי אם אני ככה ישיר אתכם בפה פעור ולא אספר לכם מה היה ההמשך של הסיפור המרתק הזה. אבל ברוך השם יש לנו פה שעתיים ביחד, ואני בעזרת השם בהמשך התוכנית אשתדל, בתחילת השעה הבאה אני אשתדל לשתף אתכם מה התהליך שעשיתי איתם. כעת אני דווקא הייתי רוצה לתת לכם המאזינים, בואו ותספרו דווקא איכן הסיפור הזה ואיכן הקצוות הללו פוגשים אתכם, איכן הדילמות הללו פוגשים אתכם, ובכלל אם יש לכם אתגרים, אם זה בעקבות התקופה הזו, ואם זה בכלל בדברים שמאתגרים אתכם מול בן הזוג, מול הילדים, בעבודה ובכל נושא שהוא, אתם מוזמנים לעלות לשידור ולשתף, ויחד ניקח את זה למקום של צמיחה וגדילה ומנוחת הנפש. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור: 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, ניתן גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אנחנו יוצאים כעת למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן אני אעלה כאן את המאזינים שכבר מחכים מתחילת התוכנית. מיד לאחר מכן נעלה אתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
שבנו כעת מהפרסומות, ואנחנו מזכירים שוב את מספרי הטלפון: 03-500-9393, 03-500-9393. ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. כן, בבקשה.
כן, שלום.
שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב. רציתי לשאול איך להגיע למשמעת עם הילדים בכיף, ולא להגיע למצב שכבר צריך לצעוק עליהם.
אז אם נסק... כן. אז בעצם את שואלת איך אפשר להגיע למשמעת מול הילדים בלי להגיע לצעקות, בלי להגיע למקום של לצעוק עליהם. אני מדייק את השאלה?
כן.
אז בואי תגידי לי דבר ראשון, כי מה הבעיה לצעוק? זאת אומרת, איפה הבעיה מבחינתך שאת צועקת? כאילו, מה הבעיה בזה שאת צועקת?
הבעיה שזה לא נעים, גם להם וגם לי, גם לא נחמד אחרי ש... אני עושה להתגבר על זה, לא לצעוק, אבל בסוף זה חייב, אם אני לא אצעק, זה לא יעזור. למה זה בעיה לצעוק? כי נראה לי ילדים לא כל כך נחמד להם שצועקים עליהם.
זאת אומרת, בעצם את אומרת שאמרת פה שתי דברים. דבר ראשון, אמרת שבסוף אם את לא צועקת, זה לא עובד. זאת אומרת, אם את לא תצעקי, זה פשוט לא יעבוד, נכון? אני מדייק? הלו? אני לא שומע פה את המאזינה. אוקיי, אם תוכלו בבקשה להחזיר חזרת המאזינה לקו, או לחילופין לבינתיים פה נמשיך עם מאזין נוסף. הלו?
שלום.
כן, שלום וברכה. תמתין שנייה אחת. טוב, כן, אני אתחיל איתך ואני מבקש מהמאזינה שנפלה פה מהקו שתחזרי חזרה. כן, אני איתך.
כן, ערב טוב.
כן, ערב טוב. בבקשה, מה שמך?
לוי.
לוי, כן.
שלום, אני רציתי לשתף את המאזינים, אולי יעזור להם. מתחילת בשבוע הראשון של המלחמה, אז כל הזמן, כמו שתיארת בסיפור על הדניאל הזה, שכל הזמן מתעדכן בחדשות, זה עושה לא טוב. אני גם בשבוע הראשון מאוד כל הזמן קשבתי לשמוע חדשות, מה כל שעה גולה, ממש כל שעה גולה, לשמוע את החדשות, ובין שעה גולה כמה פעמים. אז התוצאה שזה גרם תחושה מאוד מאוד לא טובה, תחושה כללית לא נעימה. וגם ביטול זמן, אתה לא עסוק בדברים שאתה צריך לעשות, אתה כל הזמן מתעדכן מה קורה בחוץ, מה קורה בעולם. עד שרציתי סתם לשתף את המאזינים, יכול להיות שמישהו יעזור לו גם. ביום חמישי הגיע אליי חבר ואומר לי, נו, איך אתה מה... חבר טוב, אומר לי, אתה גם ככה כל הזמן עם חדשות וזה. אמרתי לו, כן, אומר לי, בוא נקבל על עצמנו ביחד, אנחנו עד שבוע הבא. עושים עסקה ששתינו לא מקשיבים לחדשות. מתעדכנים מאחרים, שואלים חברים, אבל אני לא מתקשר לשמוע מה... ככה עשינו שבוע אחד, אחר כך זה המשיך עוד שבוע, פגש אותי אחרי שבוע, אומר לי, נו, איך היה? אמרתי לו, זה היה מצוין. המשכנו עוד שבוע. ועכשיו, למרות שאני עכשיו הפסקתי עם זה, אני כן מתעדכן בחדשות, אבל זה כבר בצורה שונה לגמרי, זה כבר... אני מרים את הראש מעל המים, זה כבר שונה לגמרי.
ואז בעצם, אז אתה אומר שבהתחלה היית שומע כל הזמן חדשות כל שעה, ואתה אומר שבשלב מסוים קיבלת עם חבר שלך להפסיק עם זה, ואתה אומר שאתה מוצא את עצמך, כן?
אני אומר שהרעיון שעושים את זה עם חבר, שאני ידעתי שאני אפגוש אותו בעוד שבוע, סיכמנו להיפגש עוד שבוע ולשמוע עם החיה. אז כמה פעמים שהיה לי ניסיון, אמרתי, וואי, מה קרה, אני רוצה לשמוע וזה, אמרתי, רגע, אבל אני אפגוש אותו עוד מעט, וזה יהיה פדיחה, כאילו.
קודם כל, זה רעיון מקסימה שאתה אומר, אני אסביר את זה למאזינים, הרעיון הוא כזה, קוראים לזה אתגר טלפוני. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו רוצים להציב לעצמנו כל מיני משימות ודברים לעשות, ואנחנו, כשאנחנו נמצאים עם עצמנו לבד, אנחנו נופלים בזה מהר ולא עקביים. ואז אתה בעצם מעלה פה רעיון מעניין, איך אני יכול להיות יותר עקבי בדבר, על ידי זה שאני פשוט קובע לעצמי חברות הטלפונית כזו, שאנחנו בעצם לוקחים משימה יחד, ואז גם כן עוקבים אחד אחרי השני לראות שבאמת עמדנו במשימה. וזה דבר שהוא קשור, יכול להיות לגבי כל דבר, לגבי כל דבר שאנחנו רוצים בחיים, לקחת חברות הטלפונית כזה, אתגר טלפוני ולעשות את זה, וזה עוזר מכל מיני סיבות רגשיות. אצלך אתה קראת לזה פדיחה, כלומר אני לא רוצה להתפדח מול ההוא. יש אחד אחר שאצלו פדיחה זה לא יהיה פדיחה נניח, אבל יכול להיות שיש לו סיבה רגשית אחרת למה זה יעבוד. כלומר תמיד יש סיבה רגשית שבסוף תניע אותנו למה זה יעבוד, ויש כל מיני סיבות רגשיות. עכשיו יחד עם זה, אם ככה נתייחס רגע אחד לעצם מה שאתה אומר, אז אתה אומר בעצם שאתה בהתחלה לא שמעת חדשות, שמעת כל הזמן ואז הפסקת לשמוע, ואתה אומר חזרתי כעת לשמוע. אבל מעט, כן. כבר אני מעט. כשאתה חזרת כעת לשמוע מעט, כי למה? כי אתה פחות זקוק?
אני פחות זקוק לזה, ואני גם הבנתי שזה עשה לי מאוד טוב להיות מנותק יותר. הבנתי שחוץ מלדעת מה קורה, לא צריך כל הזמן להתעדכן להיות הראשון לשמוע מה...
עכשיו אני קודם כל אני מודה לך בשמי ובשם כל המאזינים על היצע והדבר הנפלא שאמרת. אני אסביר פה משהו אחד חשוב, מה בעצם קורה לנו. כי מצד אחד זה שיש לנו צורך לשמוע חדשות ולעקוב אחרי דברים, כי זה נותן לנו ביטחון, זאת אומרת, כל אחד זה נותן לו ביטחון במובן אחר. יש אחד שרוצה לשלוט על הסיטואציה, ויש כל מיני סיבות למה זה נותן ביטחון. אבל כשאנחנו רוצים לשמוע חדשות, זה נותן ביטחון. עכשיו, אתה נתת היצע איך אפשר להיגמל מזה. עכשיו, חשוב להבין שיחד עם היצע הנפלאה שלך, ויחד עם זה שזה עזר לך, צריך גם לזכור שכדאי לנו, מאוד כדאי גם להכיל את עצמנו ולא להיות מתוסכלים. הרבה פעמים אנחנו כאילו גם כל הזמן מתוסכלים מזה שאנחנו מקשיבים הרבה לחדשות. אז כאילו צריך למצוא את העמק השווה בין מצד אחד למצוא את הצורות איך יותר להיגמל מזה ולשמור על שפיות. מצד שני גם ללמוד להכיל את עצמנו על זה שלא להיות מתוסכל מזה שאנחנו כל הזמן רצים אחרי חדשות. ולמה? אני אסביר גם למה. כי אם אני מתוסכל מזה שאני רץ לחדשות כל הזמן, זה עצמו יכול להעצים את הצורך בלרצות כל הזמן לחדשות. כי הרי הצורך בלרצות חדשות זה סוג של בריחה כזו, זה סוג של חוויית החלה מסוימת. אם אני גם מתוסכל מזה שאני שומע חדשות, אז אני עוד יותר זקוק לזה, כי אני עוד יותר ועוד יותר מתוסכל, אז אני עוד יותר זקוק להחלה ולבריחה. זה, ולכן, מצד, אתה מבין, מצד אחד חשוב להכיל את המקום הזה, יחד עם זה, את יודע, בריחה ובחירה זה אותם אותיות. כלומר, או שאני מזקוק לברוח, נניח לברוח לחדשות, אם אני בוחר, כמו שאתה בחרת להפסיק לשמוע חדשות, בחירה מייצרת, וגם, ואז כשאני בוחר ומייצר, אני ממילא גם זקוק פחות לברוח. עצם הבחירה והמקום של העשייה מייצר פחות תסכולים, וממילא אני גם פחות זקוק לברוח. זה הסיבה שגם יכול, שלכן אתה גם פחות כעת זקוק לברוח לחדשות, אתה מבין?
כן, כי אין את תחושת התסכול.
בדיוק.
כי אני הרגשתי שאני כאילו יכול על זה. אני התגברתי על זה שבועיים, אז אני פחות מתוסכל כאילו.
בדיוק, בדיוק. בכל מקרה אני מודה לך וכל המאזינים, זה מאוד יפה, אתה יודע שאתה עולה ככה ונותן את זה. תודה רבה ולילה טוב. בבקשה.
טוב.
כן, ואנחנו מיד אומרים שלום, המאזינה חזרה אלינו.
כן, תודה רבה.
כן, אני איתך. אז סיפרת, אני חוזר לשאלה שאמרת מקודם, דיברת על זה שבעצם הילדים, את מוצאת את עצמך צועקת על הילדים, ואת מתוסכלת.
לא, מתוסכלת לא לצעוק, ובסוף, רק הצעקות בסוף גורם להם באמת ללכת לישון למשל, או לעשות משהו שכבר לא עשו הרבה זמן, כאילו, בוא נגיד.
אז בוא נסכם את מה שאת אומרת. מצד אחד, תשימי לב שיש לך צורך לצעוק עליהם, כי בסוף הם שומעים רק לצעקות.
זה כבר אמרתי, אני יודעת שאפשר להגיע למשמעת בלי לצעוק, אני שואפת להגיע לזה ואני לא מצליחה, אז אני מנסה כן להגיע ליד הזה, אני כן רוצה להיות אמא שלא צועקת ועדים עושים מה שאומרת.
כן, כן. אז בעצם מה שאת רוצה בסוף תוצאה סופית, את רוצה בעצם שהילדים שלך, מה את רוצה? מה?
יהיו מושמעים.
מה?
יהיו מושמעים בכיף. יהיו מושמעים בלי שאני אצטרך להגיד להם כמה פעמים, ולא אצטרך מדי להגיד להם, מדי לצעוק עליהם שיעשו משהו.
תגידי לי, למה את רוצה שהם יהיו ממושמעים?
שיהיה לי יותר קל. לא יודעת, שלהם יהיה...
שיהיה לך יותר קל, ומה עוד, מה אמרת לגביהם, ושלהם מה יהיה?
שהם גם יהיה להם גבולות, שהם ידעו שלא צריך לחכות, הם צריכים לדעת מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות.
תשימי לב, אני שם לך פה זרקור מעניין, תשימי לב שכל פעם שאני שואל אותך מה הצורך, את מביאה גם רגע שקשור אלייך וגם רגע שקשור אליהם. למשל, שאלתי אותך, מה הסיבה שאת רוצה שהם יהיו ממושמעים? אז אמרת, גם שלך יהיה יותר קל, וגם את רוצה שלהם יהיה גבולות. כששאלתי אותך, למה את לא רוצה לצעוק עליהם? מקודם שאלתי אותך, בשלב הראשון של השיחה לפני שזה, זה. שאלתי אותך, למה את לא רוצה לצעוק עליהם? אז אמרת, זה לא נעים לי וזה גם לא נעים להם. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? כי חשוב להבין מה הם הצרכים שלנו, מה מניע אותנו, מה... בסוף אני אומר תמיד להורים, תשימו לב בכל הפעולות שלכם מול הילדים, בכל מה שקורה איתכם מול הילדים, תשימו לב מה המניע. כמו שדיברנו על זה, לשים לב תמיד מה האירוע ומה הפרשנות, גם לשים לב מה המניע. שימי לב שכל פעם יש לך מניע אחד שקשור אלייך, מניע אחד שקשור אליהם, בסדר? עכשיו, זה מאוד חשוב, המודעות הזו, זה גם יעזור לך באיך לפעול ומה לפעול, בסדר? אני עוד לא סיימנו, אני רק מסדר את הדברים. עכשיו, אז בעצם, כשאת אומרת, את רוצה שהם יהיו ממושמעים כדי שיהיה לך יותר קל ושיהיה להם יותר גבולות. עכשיו, את אומרת, בסוף זה מגיע רק על ידי צעקות, ואז לא נעים לך שזה מגיע על ידי צעקות, כי גם לך לא נעים מזה, וגם להם לא נעים מזה, נכון?
נכון.
למה לך לא נעים מזה שזה מגיע על ידי צעקות?
כי כי לא, אני לא רוצה לצעוק על ילדים, למה לי לא נעים?
כן, אני עכשיו מתחיל לברר, למה לך לא נעים ולמה להם לא נעים?
אני לא מצליחה עליהם, למה אני צריכה לצעוק עליהם? אני רוצה להיות, להצליח להגיד להם דברים שיעשו אותם בלי שאני צריכה לצעוק.
כי אם אני מצליחה רק על ידי צעקה,
אז כאילו אני, יש לי קצת בעיה עם זה, דעתי.
זה אומר שיש לך בעיה? ואז אומר, כלומר, אם זה מגיע רק על ידי צעקות, אז זה אומר שלך יש בעיה?
שיש לי בעיה עם המשמעת איתם, שפחות...
שמה זה אומר עלייך? מה זה אומר עלייך זה שאת חייבת לצעוק עליהם?
מה זה אומר
עלייך?
שאולי אני לא יודעת איך אני עושה את זה בצורה יותר טובה, איך עושה את זה בצורה יותר...
ואם אני לא יודעת, מה זה מספר עליי?
צריכה ללמוד
את
זה, אולי,
ללמוד זה כבר פתרון, אבל אני מחפש פתרון למה, כלומר, מה זה מספר עלייך, זה שאת לא מצליחה להגיד על המשמעת, אלא רק על ידי צעקות.
ואני לא בטוחה בעצמי.
זאת ההרגשה, שאת לא בטוחה בעצמך?
אולי אני אומרת, נגיד למשל, דוגמה, שלמשל הילדה בחוץ מסחרית עם החברות, ואני אומרת, תגיע בשעה כך וכך, והיא לא באה. אז אני באה לקרוא לה, אני רואה שהיא עם חברות, זה כיף לה וזה, אז אני אומרת, טוב, אז אולי אני מתאבדת אם להגיד לה, עכשיו את חייבת לבוא הביתה, או שאני אומרת, אולי כיף לה עם החברות, אז חבל שאני סתם נפריע לה. אז אולי אני לא בטוחה בעצמי באותו רגע שאני אומרת משהו, אז אולי בגלל זה הם מרגישים את זה, אז אני לא... אז לא...
אני אנסה לבוא פה מאוד כיוון. בואי תגידי לי, אם אני קוסם, איזה קוסמות את רוצה ממני כעת?
זהו, שפשוט הם יהיו מושמעים, בלי שאני צעק, ו... ועשו מה שאני אגיד ללכת לישון, זה די בלגן עד שהולכים לישון, ועד שבסוף אני לא אומרת להם מי שיקום, אני צריכה להאם עליהם איומים, רק אז הם באמת הולכים לישון.
כלומר, הקוסמות שאת רוצה זה שהם יהיו ממושמעים, גם בלי שתצעקי.
כן, בדיוק.
עכשיו, ואת מבינה, את מבינה בתוך עצמך, שבעצם לא מצאת עדיין את הדרך איך הם יהיו ממושמעים בלי שתצעקי.
נכון.
אז, כי למה? הרי את אמרתי בעצמך שיש עוד דרך. מה עוד דרך בחוויה שלך שיכול לעזור שהם יהיו ממושמעים? איזה עוד דרך יכול להיות?
שאני
אגרום
שהם יהיו ממושמעים?
כן. תתני לי את עוד רעיונות. איזה עוד רעיון יכול להיות חוץ מצעקות?
תראה, מבצעים, אני יודעת שזה לא מי יודע מה עובד.
אז זה את יודעת שלא. אז מה כן?
אולי להיות החלטית ממש בוודאות שאני מחליטה, להיות החלטית עם עצמי באותו רגע מה שאני אומרת, אז אולי זה יעזור.
אוקיי, רגע, שימי לב מה אמרת. להיות החלטית עם עצמי, אולי זה יעזור. וזה ממש מתחבר לי עם מה שאמרת, עם הסיפור עם הילדה, לפני דקה הזכרת סיפור עם הילדה שמשחקת, נכון? ואז אמרת, כן, כן. ואז אמרת, אני לא החלטית עם עצמי. אני לא סגורה עם עצמי.
אולי, כן, אותו רגע זה היה המקרה שלא הייתי סגורה, מה אני באמת, אם אני צריכה להתעקש איתה עכשיו או לא, או לוותר לה.
אז אם נסכם כאן, תשימי לב מה קורה לך בעצם. מצד אחד, קודם כל, את רואה פה גם את עצמך, אני אסכם, את רואה פה גם את עצמך, גם את הילדים. כלומר, את רואה פה גם את הצורך הרגשי שלהם, גם את הצורך הרגשי שלך, גם קשה לך וגם קשה לך שקשה להם. עכשיו, יש פה עוד נקודה מאוד משמעותית בעולם שלך, שבעצם הסיפור עם הילדים מערר לך את הביטחון. מערר לך את זה שאת מרגישה לא החלטית, זה מערר לך את זה שאת מרגישה לא מספיק בטוחה בעצמך. אני מדייק?
כן, כן.
נכון? אז בעצם בשביל לעזור לך, מה נצטרך לעשות? אם אני מביא לך פתרון קוסמות, איך, כלומר, כשאת אומרת לי, אני רוצה שהם יהיו ממושמעים בלי שאני אצעק עליהם, במילים אחרות, אני רוצה להצליח להיות החלטית מולם. אני רוצה להצליח להיות החלטית מולם, באופן כזה שהם ישמעו לי כי אני החלטית.
נכון.
ואז אני אשאל אותך שאלה נוספת. האם ברור לך, אני שואל, האם ברור לך שאם את תהיה החלטית ולא יהיה לך שם התנדנדויות, האם את חושבת שבאמת המשמעת שלך תעבוד ואת לא תצטרכי לצעוק?
נראה לי שככה זה עובד באמת.
יפה מאוד. יפה, זה היה ברור לי שככה תעני. כלומר, במילים אחרות, כל הסיפור שלך כאן, מה שאת רוצה ממני, זה שאני אעזור לך איך להיות החלטית עם עצמך, וקשה לך עם זה שאת לא החלטית.
יכול להיות, כן.
עכשיו, למה את באמת לא... הנה, רגע, שימי לב. גם עכשיו, מולי, את לא החלטית. אני צודק?
האמת, אני צינוק אחד בוחה לי שם בחדר, לכן אני לא כל כך מרוקדת, אני רוצה לעשות מוצאת שנייה, אבל קשה לי כזה להיות החלטית, להיות מרוקדת שנייה אחת.
אני לבינתיים אגיד משהו חשוב, עד שהיא תחזור, שימו לב מה קרה לה כאן. בכאן ועכשיו, כן, תשימי לב, זה ממש יפה. בכאן ועכשיו קרה לך משהו שגרם לך להיות לא החלטית. כי את בעצם היית בקונפליקט בין מצד אחד הצורך שלך להמשיך את השיחה איתי ולקבל עזרה ממני, ומצד שני התינוק בחדר צורח.
נכון.
ואז כמה החלטית היית להמשיך את השיחה איתי?
זהו, הייתי ככה, לא ידעתי מה עדיף, מה יותר חשוב עכשיו, אבל כן.
כלומר, לא ידעתי, שימי לב, לא ידעתי, ממש התלבטתי ולא ידעתי ולא הייתי החלטית, מה לעשות הלאה.
נכון.
עכשיו.
האמת היא, בכל דבר בחיים אני לא כל כך החלטית, כי הוא די קשה לי להחליט דברים.
במילים אחרות, הסיפור עם הילדים ממש מציף בך את כל מה שאת רוצה ממני, את כל מה שאת רוצה בכלל בעבודה שלך, את רוצה ללמוד להיות החלטית.
אולי, כן, אז
עזרתי... רגע, שימי לב, אמרת עכשיו, אמרת אולי. עוד פעם אמרת אולי, כלומר, עוד פעם אני לא החלטית.
נכון.
בסדר? כלומר, למרות...
אני למקד הבעיה שלי, בקיצור.
אז מיקדנו את הנושא, מיקדנו את זה. רגע, למה צריך למקד שוב? רגע, למה צריך למקד שוב? הרי כבר מיקדנו.
צריך למקד את הבעיה, עכשיו אני יודע, במה אני צריכה
לצפה לו... אבל כבר מיקדנו, למה צריך למקד עכשיו שוב מחדש?
לא,
מיקדנו,
זה שאני
אומרת, מיקדנו
עכשיו כן?
כן? מה קרה פתאום שזה נהיה כן? מקודם אמרת אולי. מה קרה עכשיו שזה נהיה כן?
הסברת את זה עוד פעם ועוד פעם, עד שבאמת הרבה דוגמאות, אז הבנתי שבאמת זה הבעיה באמת.
עכשיו פה אני אתן לך שיעורי בית, כי כבר לא נוכל להמשיך את השיחה יותר מדי, אבל פה אני אתן לך שיעורי בית. מה שחשוב זה שני דברים מאוד מאוד חשובים. א', זה, את יכולה לעשות עם עצמך עבודת עומק, לא יודע אם לבד, זה יכול להיות עם בעלך, זה יכול להיות עם איש חיצוני, זה יכול להיות עם מישהו שיעזור לך, לנסות להבין מה הסיבה הרגשית שבאמת קשה לך להיות החלטית בחיים, זה מצד אחד. מצד שני, מה העומק הרגשי, זאת אומרת? מצד שני, יחד עם זה, הייתי רוצה שתלמדי גם להכיל את עצמך. לצורך העניין, בואי תביני שאת באמת פה היית בקונפליקט, מצד אחד התינוק צורח והוא רוצה מוצץ, מצד שני את רוצה להמשיך את השיחה איתי, בטח שאת לא תהיה החלטית, בטח שאת תתבלבלי מה לעשות. נכון?
כן.
כלומר, יותר להבין את עצמך כשאת לא החלטית, יותר להכיל ולהבין את עצמך כשאת לא החלטית, להבין את עצמך שאני... למשל, אני מוכרחה לצעוק על הילדים, כי מה לעשות? כי אני לא מצליחה להיות החלטית, ואז אני מגיע לצעקות, מה לעשות?
כן. כשאני אבין את הבעיה, אז זה לא עובד. אני צריכה לתת שיעורי בית, שאני להבין על מה זה יושב. זה כן מעניין אותי לבדוק את זה. נכון? זה הבעיה.
מצד אחד, להבין על מה זה יושב, כדי לעזור לך להיות יותר החלטית בחיים. מצד שני, גם כשאת לא מצליחה להיות החלטית, ללמוד יותר להכיל את זה ולקבל את זה. וגם לקבל את זה שאני מגיעה לצעקות על הילדים, כי מה לעשות, יש לי קושי בהחלטיות. הרי זה שקשה לך להיות החלטית, זה קשור לסיפור חיים שלך, שאני לא יכול כעת לברר אותו. וזה גורם לך בסוף לצעוק. אז מה לעשות? כלומר, נכון, מה לעשות? אני מגיעה לצעקות, כי אני, בגלל שאני לא החלטית, אני קשה לי, ואז אני מגיעה לצעקות, כי אני פוחדת מזה שהם לא יהיו ממושמעים.
נכון, ממש
הגדרה מושלמת. איך בכלל ההרגשה כעת, אם כשעלית לשידור ככה ההרגשה הייתה קשה ברמה של 10, לכמה זה ירד כעת?
אפילו 4.
וואו. וזה מה שאני אומר לכל המאזינים.
אני אוהבת הגדרות, טוב, אני מאוד...
בטח שאת אוהבת הגדרות, כי הגדרות זה הפוך מחוסר החלטיות. כשאני בהגדרות, הדברים מוחלטים, בסדר?
נכון, ממש ככה.
יופי, אז
תודה רבה
שעלית לשידור, ולילה טוב. אנחנו, כן, לילה טוב, בבקשה, ואנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות. לפני כן אני אפרסם שוב את מספרי הטלפון, לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים למשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, לוואטסאפ גם כן, 055-333-9393. אנחנו יוצאים כעת למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נעלה מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
שבנו כעת מהפרסומות, ואנחנו כבר אומרים פה לילה טוב למאזינים הבאים. אני מראש אומר, אני רואה שיש פה כמה מאזינים, תמתינו בסבלנות, אני ממש אשתדל להספיק את כולם. כן, לילה טוב, בבקשה. הלו?
הלו?
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול. אני הרבה פעמים מגיעה עם עצמי למין הרגשה כזאת שאני נשואה לי שתי ילדים, ואני לא צריכה להחליט כאילו לבד. אני הרבה כאילו נעזרת בהורים שלי, גם במיוחד דווקא בהורים שלי, אפילו לא בבעלי. כאילו אני חושב שאני עדיין סוג של ילדה כזה עדיין, ואני צריכה להגיד שאני כבר מספיק כאילו מחליטה לבד.
אז רגע, קודם...
גם זה דברים שאני לא תמיד רוצה לשתף. ואני מרגישה כאילו לא נעים עם זה. עם עצמי כאילו.
אז קודם כל, אני, לפני שנמשיך, אני רק אבקש מכם, תוכלי קצת לשפר את הדיבור, או שאם את עם אוזנייה, אז תורידי את האוזנייה, או אם את...
בלי אוזנייה.
בלי רמקול, ותנסי גם לעמוד במקום שיש כלי.
עכשיו זה יותר טוב?
כן, כן. אז אני אסכם את השאלה שלך. מה שאני מבין בשאלה שלך, זה שיש לך בעצם קונפליקט. תגידי לי אם אני מדייק. מצד אחד, את מרגישה שאת לא מצליחה להחליט דברים לבד, ואז את בעצם רוצה עזרה, בעיקר של ההורים שלך יותר מאשר מבעלך, את רוצה עזרה מהם שיעזרו לך להחליט. מצד שני, את אומרת, מצד שני, אבל זה יש הרבה פעמים דברים שאני לא רוצה לשתף, כי זה לא נעים לי.
כן, וגם שאני רוצה, לא רק בגלל שזה לא נעים לי, אני לא תמיד רוצה שיחליטו לי, אני רוצה להרגיש שגם אם אני מחליטה לבד, עשיתי את הדבר הנכון.
אז יש פה עוד נקודה שאת כבר כן באה ומתייעצת איתם, את לא רוצה להרגיש שהם יחליטו לך.
לא, לא אכפת לי שהם יחליטו לי, אבל אני לא רוצה להגיע בכלל למצב הזה שאני צריכה רק לשאול אותם. אני רוצה כאילו לא להגיע בכלל למצב הזה. אם אני כבר שואלת, אז אני מקבלת את מה שהם אומרים לי, אבל אני מעדיפה לא להגיע למצב הזה של להתייעץ איתם, כדי להרגיש שאני יודעת לבד מה לעשות.
אז אני רוצה להרגיש שאני יודעת לבד מה לעשות. אני שואל, כשאת מתייעצת איתם והם אומרים לך מה לעשות, האם את מרגישה חייבת לעשות את מה שהם אמרו?
לא מרגישה חייבת.
אז למה את עושה את מה שהם אמרו? למה את... כי מהחוויה שמעתי כל הזמן שאת כאילו אומרת שכל פעם שהם אומרים מה לעשות, מייעצים את עושה את מה שהם אומרים. את... כאילו את...
לא, כי אני יודעת שהם יותר חכמים ממני והם יותר מבינים. אבל אני גם לפעמים מרגישה שאני צריכה גם לדעת להחליט לבד. יש דברים שאני לא יכולה לשאול אותם. ואז אני הרבה פעמים מרגישה להחליט דבר נכון. בגלל זה.
עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני שומע פה המון דברים. כמה דברים יחד, ואני רוצה לדעת במה להתמקד. אז אני אשאל אותך, אם אני קוסם, מה הקוסמות שאת רוצה שאני אעשה, שיקרה בחיים שלך?
לא יודעת, אולי להרגיש יותר עצמאית, או להאמין בעצמי יותר, אני לא יודעת על מה זה יושב, כאילו, כי אני נפגשתי עם זה המון, באמת המון, כאילו.
אז את אומרת ככה, או להרגיש יותר עצמאית, או להאמין בעצמי יותר.
כן, שאני יכולה להחליט לבד, אני מספיק בוגרת, והנה התחתנתי, יש לי כבר שתי ילדים, כמו שיש לי את האפשרות לעשות את זה. למה אני לא מצליחה?
אוקיי. אני רוצה לשאול עוד שאלות, אבל אני רוצה גם לעשות סדר, כי את אמרת פה כמה דברים, ותשימי לב, יש פה המון המון דברים שדיברת. מצד אחד את אומרת, את יודעת מה, בוא נמשיך עם זה. למה את רוצה להרגיש יותר עצמאית? או להאמין בעצמך יותר? מה רע במה שקורה כיום? אז אני לא מספיק עצמאית, אז מה קרה?
כי אני הרבה פעמים נפגשת עם דברים שאני אומרת, וואו, גם זה צריך להחליט לי, כאילו, מה יהיה?
כי מה הבעיה? מה הבעיה אם יש הרבה דברים?
אני לא ילדה כבר. אני כבר, יש לי שתי ילדים, וסתם, אפילו לדוגמה, דוגמה פשוטה, אני מרגישה שהילד שלי לא מרגיש טוב, ואני אקבל לדוגמה הפניה לבית חולים, אני צריך שאמא שלי תגיד לי, נכון, את צריכה ללכת. אני לא אסמוך על זה, אני אגיד, אולי לא מספיק דיאקטי, אולי אני סתם מפחילה את עצמי, אולי אני סתם בלחץ. ולא, אמא תלכת ושאל, וזה מה שאמרו לך, אז למה את לא כאילו עושה מה שאת צריכה?
אמא שלך זמינה לך כשאת מתקשרת, היא עונה לך?
לפעמים כן, ולפעמים
לא. אם היא הייתה...
היא לא באה לידה.
עכשיו, אם היא הייתה עונה לך תמיד, אם היא הייתה עונה לך תמיד, מיד שאת מתקשרת, מיד הייתה עונה לך. גם הייתה לך בעיה עם זה? ברצון להרגיש יותר עצמאית, או שאז לא הייתה לך בעיה?
היה לי בעיה, כי אני מרגישה שאני לפעמים, זה כבר משתלט עליי ברמה שאני מרגישה לא מספיק אימא.
מה משתלט עלייך? תספרי לי מה משתלט.
ההרגשה הזאת שאני לא מספיק יודעת, ולא מספיק מצליחה, לא מספיק מחליטה, לא מספיק יודעת לעשות מה שצריך.
כי אם אני לא מספיק, כי אם אני לא מספיק יודעת ולא מספיק, מה אמרת? לא מספיק יודעת ולא מספיק מה?
מצליחה ומחליטה לבד.
מה זה אומר עלייך?
זה שאני לא מספיק אמא ולא מספיק אישה.
אוקיי, אם אני לא מספיק אמא ולא מספיק אישה ולא מספיק יודעת ולא מספיק מצליחה, מה זה אומר עליי? מה זה מערער בי?
אני לא יודעת, אני לא מרגישה שזה אומר על מה שאני מרגישה שאני לא מספיק יעילה למצבים שמגיעים לחיים שלי.
ואז מה? אז הם לא... ואם אני לא מספיק...
ואז אני חוששת איך אני עם הילדים, אולי אז אני גם לא מגדלת אותם מספיק טוב, אולי אני... לא מספיק אישה טובה לבעל שלי.
ואם אני לא מספיק אישה טובה לבעל שלי ולא מספיק מגדלת אותם כמו שצריך, מה זה מספר עליי? מה הבעיה בזה?
עליי, לא יודעת, זה מספר עליהם שאני לא רוצה לחשוב שלא טוב להם איתי.
כלומר, אולי לא טוב להם איתי, אולי לבעלי לא טוב איתי, אולי לילדים שלי לא טוב איתי.
כן, מצד אחד, זה לא שיש אווירה כזאת.
אני אשאל אותך שאלה לחדד, אני אשאל אותך עוד שאלה לחדד את זה. סליחה, לא יצויר שהיית חיה לבד. בלי בעל, בלי ילדים, היית חיה עם עצמך. עצמאי, כאילו לא עצמאית, הכוונה היא, חיה לבד, יש לך את הדירה שלך, את הבית שלך, כזה חיה לבד. האם גם, ונניח שגם אז היית צריכה המון להתייעץ עם אמא שלך, זה היה מפריע לך?
כן, בטח שזה
היה מפריע
לי.
למה?
כי אני רוצה לגדול גם, אני רוצה גם לדעת להחליט לבד.
כי אם אני לא מחליטה לבד, ואני לא אגדל, כי אם אני לא אגדל ולא אחליט לבד, מה, איפה הבעיה?
לא יודעת, אני מרגישה שזה לא... זה לא כל כך אני, כאילו, זה... כאילו, אז מה, אני בן אדם שכאילו חייב לחיות על פי אנשים, אז איפה...
כלומר, אני לא קיים שם. כלומר, אני שלך לא קיים שם.
כן, לא באגו, בקצת יותר עצמאות, להבין שאני כבר בת 22, כאילו, דברים... אני תמיד אוהבת לשמוע חוות דעת, אבל אני תמיד נתקעת בלהחליט...
במילים אחרות...
אוקיי, אני רציתי משהו אחר.
במילים אחרות את מחפשת...
במילים אחרות, נגיד, אומרת משהו אחר, אבל אני... נתקעת.
כלומר, במילים אחרות, הסיפור הוא שאת מחפשת לחוות, להרגיש את האני שלך, להרגיש שהאני שלך קיים.
כן, אני מתחברת למה שאתה אומר.
עכשיו, אני אשאל אותך שאלה אחת קטנה, כי נצטרך פה להזדרז. בתור ילדה, היה מקום לאני שלך, או שהוא לא כל כך היה מקום לאני שלך?
אני הייתי ילדה שמאוד מחוברת להורים שלי, אבל פחות זוכרת את עצמי כל דבר הולכת אליהם.
אז מה קרה שפתאום את הרבה יותר הולכת אליהם? מתי זה קרה?
בעיקר אני חושבת שנהייתי אמא לילד הראשון שלי.
שאז משהו...
לא מספיק משהו כאילו התערר בי, אולי אני לא מספיק אמא, אולי אני לא מספיק בסדר.
אני אלך למה, כי אז גם מגיע כל הפחדים שאולי אני לא טובה לבעלי ואולי אני לא טובה לילדים
כן, עם הילדים אני יותר מרגישה את זה.
עכשיו בואי אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, כי אנחנו ממש נצטרך לקצר. תראי, מה שקרה לך בנישואין זה שבעצם נלחצו לך המון כפתורים, גם דרך בעלך וגם דרך הילדים. כלומר, האני הזה שאת כל כך מחפשת, אותו אני שאת כל כך מחפשת, מה לוחץ על הכפתורים האלו נורא חזק? זה בעלך והילדים. כי אם בעלי לא מספיק טוב לו איתי, אז מתערר האני שלך. ואם הילדים לא מספיק מרוצים ממך, אז מתערר האני שלך, את מבינה?
כן, אבל מה גורם לזה להיות?
לא, אז לפני מה גורם לזה, כלומר, יש לך חוסר ביטחון באני שלך, וזה מתערר לך על ידי זה איך את רוצה להרגיש מוגנת? אם בעלי יוכל מאוד לעזר בי ולהצטרך אותי ולהישען עליי וכולי, אם הילדים יוכלו להתאמך בי, אם הילדים יוכלו לעזר בי, וכל פעם שאת צריכה את אמא שלך, אז את לא קיימת שם. בעצם את כל הזמן רוצה להרגיש את האני שלך, וזה נותן לך המון ביטחון. ככל שאת יותר תרגישי עצמאית ותרגישי שאת פחות זקוקה לאמא שלך, יהיה לך יותר ביטחון. נכון?
אוקיי.
מצד שני...
אני
מה?
אני אומרת, אני עוד לא חוויתי את זה.
בעצם זה שאת צריכה כל הזמן את אמא שלך, זה חלק שולי שבסיפור. זה רק מערר בך כל הזמן חזק את המקום של הנה האני שלי לא קיים, הנה אני לא יודעת להחליט לבד, הנה אני לא יודעת להגיע במה לעשות ומה לא לעשות. אז כל פעם זה מערר את האני הזה, בסדר?
כן.
עכשיו, יש פה שתי חלקים, אני אתן לך שיעורי בית ובזה נסיים. יש פה מצד אחד... את המקום הזה של באמת לבנות את העני. כלומר, לבנות את העני זה אומר להבין מה הסיבה שהוא באמת מעורר שם. זאת אומרת, זה יותר שיח ותהליכי עומק להבין מה הסיבה וממתי ולמה ופשוט לעשות שיח עם מישהו על כל הדבר הזה. מצד שני, יש גם מקום של יותר לקבל ולהכיל את עצמך. את בעצם כיום נלחמת בעצמך, מה הכוונה? את, מצד אחד את זקוקה לאמא שלך, את זקוקה לביטחון שלה, את זקוקה לקבל ממישהו שיעזור לך, וקשה לך להכיל את זה, אז את מתוסכלת פעמיים. את גם לא מצליחה להחליט, וגם מתוסכלת מזה שאני צריכה כל הזמן שמישהו ייתן לי, כאילו זה כמו אישה שכל היום מנקה את הבית, ומתוסכלת גם מזה שהיא מנקה, וגם מזה שהיא חולת ניקיון. גם את כל הזמן מתוסכלת משני דברים, גם מזה שאת לא מצליחה להחליט לבד, אבל גם מזה שאני כזאת, שאין לי את העני שלי בכלל, בסדר? אז יש פה את המקום של יותר להכיל ולקבל את עצמך, כן, מה לעשות, בעקבות זה שאני פחות, שאני מעוררת, אז אין לי ברירה, אני חייבת את אמא שלי. יותר לקבל את המקום הזה, פחות להילחם במקום הזה. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
אוקיי, אני ממש מתנצל שהייתי ככה, צריך לקצר. יש פה גם שאלות באתר, גם עוד מאזינים, ואני בעזרת השם, בשעה הבאה, אני אשתדל ממש להתייחס לכולכם, להעלות את כולכם ולהתייחס פה לכל השאלות. אנחנו כעת כבר ממש עומדים לסיים את השעה הראשונה, ואני לבינתיים אנסה ככה בדקה שנשאר לנו, או בדקה וחצי שנשאר לנו, להקריא פה שאלה באתר. שלום וברכה, רציתי לשאול איך הבעל, או לחילופין האישה עם הבעל, בוא נקרא ככה, איך הבעל צריך להגיב כשרואה את אשתו כועסת ומאבדת אשתונות, גם אם זה בצדק, והבעל בעצם אשתו כועסת ומאבדת אשתונות עם הילדים ויוצאת מכליה. כי מצד אחד לא טוב להעיר במקום כי זה מראה גיבוי לילדים, ומצד שני אי אפשר לגבות אותה כי זה מעצים את הנזק לילדים. אז בוא נסכם את השאלה. אתה בעצם שואל, אתה הבעל, ואתה אומר, אתה שואל ככה, אתה שואל מצד אחד אני צריך להגיב, אני רואה את אשתי כועסת ומאבדת אשתונות על הילדים, ויוצאת מהכלים, ומצד אחד אני רוצה, אני לא רוצה להעיר, כי אם אני מעיר בעצם אני כאילו מגבה את הילדים נגד אשתי. ומצד שני, אני גם לא יכול לגבות אותה, כי אם אני אגבה אותה, זה יעצים את הנזק לילדים. עכשיו, למעשה, מה שהייתי רוצה לשאול אותך, זה למה אתה קודם כל מרגיש, באמת זו סיטואציה לא פשוטה, כי אשתך בעצם מגיעה לאיבוד שליטה, היא מגיעה לכעס, היא יוצאת מהכלים אתה מגדיר, ואז בעצם הילדים פה סובלים מזה, ואז אתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו, ואתה בקונפליקט, אתה אומר, מה לעשות, כך או כך? אז השאלה הראשונה שהייתי שואל אותך, זה קודם כל, למה אתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו? עכשיו, יש פה הרבה לאיפה להמשיך, כלומר, יש פה מצוקה שלך. כמובן שיש פה גם את הנושא שלה, להבין איך לעזור לה. אבל לפני, או על הילדים, גם איך לעזור לילדים. אבל לפני כל זה, הייתי רוצה להתמקד בך, כי אתה שאלת את השאלה, אתה בחוסר אונים. והייתי רוצה להבין איתך, א', למה אתה, תשאל את עצמך, א', למה אני חייב להגיב? מה יקרה אם אני לא יגיב? מה? וכן, מה יקרה אם אני לא יגיב? זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת, זה טוב, זאת אומרת, העלית פה שתי אופציות, או זה או זה, האם אין עוד אופציות נוספות? איך אתה מרגיש, אני אשאל אותך עוד שאלות, איך אתה מרגיש עם זה שאשתך מאבדת האשתונות ויוצאת מכלא, מה אתה מרגיש כלפיה, כמה ביקורת יש לך עליה, מה אתה מרגיש על המצוקה מול הילדים, מה זה עושה לך המצוקה של הילדים, ועוד הרבה שאלות שיש פה בעצם לבוא ולשאול אותך, וכמובן, אם תעלה לשידור, אני אוכל להתייחס לזה יותר בהרחבה. אנחנו מסיימים כעת את השעה הראשונה, ונמשיך בעזרת השם בשעה השנייה. אני הייתי איתכם אריה אטינגר, בואו תמשיכו בשעה השנייה עם מאזינים נוספים וסיפורים נוספים, ואנחנו מיד יוצאים לפרסומות.